משפטולוגיה עם יצחק נתיב. טיפול פתולוגי בחוליי מערכת המשפט. אז מה היום יצחוק?
בגץ קוריש כתיף, איפה היה אהרון ברק כשצריך להגן על זכויות המיעוט היהודי? איפה אהרון ברק? הגישו בגץ. והוא כמובן דחה אותו, היה דעת מיעוט של אדמונד לוי.
יומיים לפני, חודשיים, כמה?
הגישו, הגישו.
נו.
איפה הוא היה? איפה הוא היה? איפה הוא היה איפה הוא, אני מתכוון, זה הוא בשבילי, הוא מייצג מערכת. הוא השפיט שלה, עד היום. איפה הוא היה גם בדיכוי הלא מידתי, שהם עשו לכל ההפגנות לפני. כלומר, לקחו צעירים, לקחו קטינים, זרקו אותם לכלא, בלי שום הליכים, בלי שום... הכינו להם...
עצרו את האוטובוסים מראש.
עצרו את האוטובוסים מראש, אז הפעילו פה טרור לגמרי.
אז למה, מה זאת אומרת?
ואיפה הוא היה? כי בעצם, אמרנו שהיה הפיכה חוקתית. הוא החליט שיש חוקה, הוא החליט שיש שוויון, הוא החליט מה כתוב שם, הוא החליט הכל. ובעצם, מה הצדקה שלו? אגיד לך. פעם הוא עשה נאום לפני סטודנטים חרדים בקרטונה, הוא אומר, למה אתם תוקפים אותי? כל הזמן החרדים תוקפים אותי. אמר, אתם אחרי צריכים להגן עליו. אמרו לו, למה? אמר, בטח. כי אני דואג לחלשים, אני דואג למיעוטים, אני המחסום...
כשיבואו לדרוך עליכם...
כן, אני המחסום היחיד לעריצות של המדינה. המדינה היא לפעמים עריצה, היא משתמשת בכוח, כוח לא מידתי, לא סביר.
ואני המצפן.
ואני המצפן, אני אגן עליכם. אז אני אומר, המקום שהכי היה מצופה ממנו להגן עליו, עושים תיאור אתני לאנשים, מבטיחים להם הבטחות אחרי זה, זורקים משפחות, ואתה מעביר את זה ככה. הרי פוגעים בזכויות הקניין, בזכויות הפרט, שוויון. הרי אם אתה ערבי בגוש קטיף, תפדל, תישאר. אם אתה יהודי, מפנים אותך, זה אפליה על רקע.
יש לך ציור שאהרון ברק היה אומר, זה דבר לא מוסרי, נא לעצור את זה?
אם היה נבנית מערכת כזאת, ששרון היה יודע שהוא היה אומר לא, זה לא היה קורה. חד וחלק.
וואלה.
אני אגיד לך, זה לא נורמלי, כי מערכת משפטית אמורה להיות יותר במקום שלה. פה במדינה זה ככה.
אבל פה במדינה זה ככה, ולטענתו, זה הצידוק לכל המהפכה שהוא עשה.
כן, בוודאי. אז דרך אגב, גם שרון הכיר אותו טוב, כי הוא טיפל בו כהוגן בפרשת כאן. בו ובבגין.
לבנון הראשונה.
בלבנון הראשונה.
איך זה קשור לאהרון ברק?
כי אהרון ברק היה שם הרוח החיה בוועדה הזאת.
וואלה. אז
בגין, הוא שיפט את בגין אגב, כאילו. הוא שיפט גם את בגין. בגין דרך אגב שהעריץ אותו. הוא המליך אותו עלינו.
הוא היה יועץ המשפטי לממשלה.
הוא היה מועץ המשפטי. והוא היה אחרי איזה שופט. הוא העריץ אותו. ומאוד אהב אותו.
בגין העריץ את ברק.
ואת ברק. כן. ובכלל את המשפט והזה.
כן, יש שופטים בירושלים.
יש שופטים בירושלים, אבל מאז ועדת כאן הוא לא הזכיר אותו עד יום האחרון, את ברק. כלומר, היה לו בליבו עליו. אז כלומר, בעצם הרוותה של מערכת המשפט. למה אנחנו מדברים על זה? כי בעצם זה נשמע משהו מאוד מאוד כל כך יפה לדאוג לזכויות ולחלש, כמעט הנביאים בתנ״ך, גר יתום ולבנה, רוח התורה והמוסר, ויש כאלה שדרך אגב...
מאמינים בזה.
מאמינים בזה. אז בעצם כשאתה לא מפעיל את היכולת שנכנסת לעצמך לבטל חוק, על חוק ההתנתקות, אתה בעצם, אז על מי אתה מגן? אם על זה לא הגנת, אין לך זכות קיום. עכשיו, דרך אגב, ברק בעצם... במשנה שלמה הוא אומר, תקשיב, אני דואג להגן על החלש מול הריצות של המדינה. לכן אני בא לחוקים, ואני לא מפרש אותם לפי המילים של החוק. אני מפרש אותם לפי... ולפי מה שחבר כנסת, זה לא מעניין אותי. הוא אמר אפילו פעם, הוא כתב את זה, שהוא נותן משקל אפסי לכוונתם של יוצרי החוקה. לא מעניין אותו בכלל מה חבר כנסת חשבו.
אלא?
יהיה ציבור נאור שאני מייצג אותו, אני נותן את הפרשנות התכליתית האובייקטיבית. אני אובייקטיבי, אני נותן את הפרשנות התכליתית.
למילה...
מה התכלית של החוק לפי הערכים שלי? עכשיו...
המחוקק הוא לא נאור?
לא, הוא לא מהציבור נאור. המחוקק זה... המחוקק הוא הסובייקטיבי, כלומר...
זה כמו שאומרים, כשאני אומר דבר תורה, זה הפשט.
כן.
משהו אחר שאתה אומר, זה... ככה הוא כותב?
מה, על...
שהוא נותן פרשנות אובייקטיבית למילה של המחוקק?
כן, שהוא הפרשנות... דרך אגב, זה גם הגאונות שלו. לשופט הוא קורא אובייקטיבי,
לא.
ולמחוקק כן. סובייקטיבי. כן. כלומר, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. מה הוא עושה? הוא לוקח... הוא הופך את המושגים מרגילים, מרגיל את כולם להשתמש במושגים המחודשים שלו. טוב, אבל מה החידוש? אנחנו באנו להגיד, בעצם, המורו ורבו של המנחה שלו באוניברסיטה העברית, קראו לו פרופסור טדסקי.
Okay.
הוא היה נצר למשפחה איטלקית, מאוד מאוד מפורסמת, שעוד הם, יש להם, שהם 100 מעבדים של טיטוס, הם ברומא.
Okay.
קשור למתישה באב.
כן,
הצולה היהודית ברומא, באיטליה. ואז הוא, הפרופסור טדסקי, היה פורמליסט. הוא היה, כאילו, התזה שלו הייתה, אני הולך רק על לשון החוק.
אז אהרון ברק לא כמוהו.
כן, אהרון ברק, ההפך הגמור ממנו.
אוקיי.
ההפך הגמור ממנו. עכשיו, למה מורו ורבו של אהרון ברק הוא כל כך פורמליסט, שהוא הולך רק על לשון החוק, ואסור לך לשתות מלשון החוק, ולא להביא ערכים גדולים לחוק,
ולא לפרש את זה אחרת.
קודם כל, בעיניי זה יותר דמוקרטי. למה? כי אתה נותן בחירה לאנשים בבחירות, להצביע ל...
הם האובייקטיביים.
כן, זה הריבון, זה האזרחים, צריכים לנהל את המדינה. קיצר, מאוד מעניין, בביוגרפיה של ברק, כתוב איזה נתון ביוגרפי שמאוד העיר את עיניי. טדסקי היה לו דוד, כלומר, דוד מאיזה משפחה כנראה שהמיר את דתה. כן, שהוא המיר את דתו כשהוא היה ילד קטן, לא באשמתו, ההורים שלו.
אוקיי.
והוא מאוד מאוד התקדם, הדוד הזה היה פרופסור מאוד חשוב באוניברסיטה ברומא. והוא היה פשיסט. מה זאת אומרת? למה הוא היה פשיסט? קובה ואמר...
הוא היה משפטן גם.
הוא היה משפטן פשיסט. עכשיו, מה הכוונה משפטן פשיסט? מה זה? הוא אמר רק, יש ערכים של הרעיון הפשיסטי, יש ערכים של העם האיטלקי, יש את האידאות. זה שכתוב בחוקה או בחוק... דברים אחרים.
גמיש.
גמיש. כי העיקר זה עיקרון. העיקר זה התכלית האובייקטיבית.
ונסתדר עם המילים.
והמילים נסתדר איתם. כלומר, אז נהיה פה...
רגע, אז אני רוצה להבין. אז הפרופסור טדסקי, קראת לו?
טדסקי.
הוא לא כמו הדוד שלו.
הוא לא כמו הדוד שלו, הוא הפוך. כי בדיוק, הוא אמר, אני ראיתי בעיניים לאן זה מוביל. עכשיו בעצם אהרון ברק, מה הצידוק שלו? אהרון ברק אומר, וזה קשור מאוד לבגלל זקוש כתיב, הוא היה לי ילד בגטו קובנה.
כן.
ניצל מהשואה, לא.
כן. עלה לארץ כילד, ואז למד באוניברסיטה העברית.
כן. והוא בעצם שרד את גטו קובנה, הקים את אחד מהילדים הבודדים שמה ששרד דרך אגב, והבריחו אותו.
סיפור.
סיפור שלם, אבא שלו היה נגר, בנה לו ארון מיוחד, הבונקר שהכי שלא עלו עליו. את כל הבונקרים עלו, וברגע האחרון גוי טוב, הכביא אותו וכו' וכו', הוא עבר ככה את המלחמה, לא פשוט. ואז בעצם הוא אומר, תקשיב, אני בשביל שהשואל אותי, כלומר, שלא יהיה כאלה עוולות כמו שהנאצים עשו, אני חייב שיהיה מערכת משפטית חזקה.
כן.
ובעצם מה קורה עם הטענה הזאת?
רגע, אז הוא אומר כאילו, אני מרחיב את היכולת שלי לפרש חוקים.
לפרש חוקים.
כדי להיות מצפן חזק.
כדי להיות מצפן חזק.
אממה.
אממה. כשאתה מצפן חזק, אתה מצפן לכל הכיוונים. ומי שעוד חוץ מהדוד, בעצם הדוד הפשיסט של המורו ורבו שהיה שמרן, בו היה הפוך. יש ארנסט פרנקל כתב, הוא היה בגרמניה, והוא יצא מגרמניה, הוא כתב בתחילת שנה, בתש, ב-1940, המדינה הדו-ערכית. שם הוא סיפר בעצם שמהרגע שהיטלר עלה לשלטון, היה חוקה, היה חוקים, היה מערכת משפטית, והנאצים עשו ככל העולה רוחם.
Okay.
הגיעו תיקים לבית משפט. יהודים נפגעו. והתנהגו לא לפי החוק.
אבל קיבלו את חוקי נירנברג, לא, איך זה...
כן, אבל הם לא שינו את כלל החוקה. הם שינו באופן נקודתי.
אז היה אפשר ללכת לבית משפט ולהגיד, היי,
כן,
עושים לי עוול.
כן, עושים לי עוול. ואנשים הלכו לבית משפט ועשו להם עוול.
אז מה השופט
אמר? ואז מה השופטים אמרו? תשמע, אנחנו, יש עיקרון המשפט הטבעי. יש לנו עקרונות. עקרונות, נאורים. מה זה עקרונות הנאורים שלנו?
פרשנות מורחבת?
שיש לנו פרשנות מורחבת, שהכל חייב להתנהל לפי לפי הגזע של האדם, לפי הלאום
אפילו
הגרמני.
אפילו שזה לא כתוב.
אפילו, ואם כתוב חוק אחר, אז בטל העיקרון. כלומר, מה רואים? רואים שא', אהרון ברק קשל במבחן המציאות. מתי הוא קשל? בבג"ץ גוש קטיף. כלומר,
במקרה הכי הכי נורא שהיה יכול להראות שהוא יש לו מצפן.
שיש לו מצפן, הוא קשל. דבר שני, הוא קשל, הוא קשל בזה שהוא אומר, אני נותן פרשנות מרחיבה, כי אני כמו, שאני לא יהיה כמו הנאצים. א', גם הנאצים נתנו פרשנות מרחיבה, זה מאוד מסוכן לתת לאנשים לא נבחרים, שהם פלח קטן באוכלוסייה, יכולת לפרשן ככל העולה רוחם, וזה מאוד מאוד מסוכן, וזה יכול להביא אותנו למחוזות אפלים. לכן אני אומר, אהרון ברק צריך לעשות תשובה, ולחזור לפרשנות כמו טדסקי, פרשנות פורמלית
של המחוקק.
של המחוקק.
עכשיו, על כל הדיבורים על אהרון ברק ועל המשפט, יש כאב בטן גדול עם זה, כי המחוקק שלנו זה השם יתברך. אנחנו בהר סיני קיבלנו את החוקים, ויש לנו גם בדיוק איך מפרשת מסורת, תורה שבעל פה. השאלה, מה אנחנו יכולים ללמוד? אוקיי, אז החולאים והרקבונות של מערכת המשפט היום, הבנתי. הבנתי, וגם זה טוב להבין עוד יותר, אבל מה אני יכול, למה אני לדוש בזה בעצם?
אני חושב שיש כמה סיבות. סיבה ראשונה, כדי להבין את המערכת שם, אתה מתמודד מולה. כלומר, אתה התרוצצת הרי. אתה התרוצצת בגול גוש כתיב, התרוצצת ובעצם, אם אתה לא, אנחנו בעצם נלחמים פה על הארץ, נלחמים פה על העתיד של העם היהודי, ובהמון המון חזיתות, המון המון חזיתות, של משפחה, הדברים הכי פשוטים, מה זה משפחה,
רק התוכניות שלנו פה בימים האחרונים.
הדברים, שהשיא של אחד מהאפיזודות של זה היה בגוש כתיב. כלומר, עכשיו, כשבן אדם בא ובעצם נותן תזה רוחנית ומוסרית, מפוארת.
נראית לכאורה.
כן, היא מפוארת. והמון אנשים חכמים ככה ששומעים את זה ושותים את זה בצמה, אז מאוד קשה להתמודד מול זה. עכשיו, מאוד קשה להתמודד מול אמירה שכל הבני אדם שווים, ואנחנו אוניברסליים, ובוא נעשה שלום, ובוא...
אתה אומר, צריך לפרוק את זה, ולפורר את זה.
לפורר את זה. עכשיו, פה פוררתי משהו מסוים. נכון. יש פה יהודי יקר, ניצול שואה, לא פשוט.
מה שסיפרת עכשיו זה לימוד זכות גדול. כן. אם כל מה שהוא עושה זה כדי להציל מעוולות, אז זה לימוד זכות גדול. עממה לא עמד במבחן המציאות בחצי שקל.
לא עמד במבחן המציאות ולא במבחן התיאוריה.
ההפך, הוא נתן לזה גושפנקה.
כן.
אז אתה מדבר איתי על מוסריות, הדבר הכי לא מוסרי שהיה פה מאות שנים. לא, אני לא יכול להגיד. היו עוד דברים, והיה שואה, והיה...
לא, דבר, אני אגיד לך למה זה מאות שנים.
אני לא רוצה להשוות, אבל זה עוול גדול.
לא צריך להשוות לכלום, כי זה עוול שנעשה עם שעושה לעצמו, עם אחד שעושה לעם אחר וכבש אותו וכו', היה
הרבה.
לצערנו. אבל עם שעושה את זה לעצמו, זה לא היה. כזה דבר לא היה.
והסבל שנגרם לזה, היום מדברים הרבה על זה, ועוד ידובר, אז אתה אומר, זה מפורר את ה...
עוד דבר, זה מפורר את העניין הזה שהנה, אני דואג שלא נהיה נאצים. מה אתה דואג? הפוך. הפוך. בגרמניה הנאצית, השופטים...
זה היה השיטה.
השיטה שלהם, רק שהם היו בצד השני של המשוואה. כלומר, השיטה שלהם הייתה פרשנות מרחיבה של עקרונות יסוד, ש...
חופשי, חופשי, כל שופט יכול לפרש איך שהוא רוצה.
כן.
טוב, אז...
אז ברור שצריך השיבה שופטנו.
השיבה שופטנו, ולעשות תשובה כל אחד על עצמו, להיות שופט את עצמו כמו שצריך, והמחוקק שלנו אמר לנו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, וחזרה בתשובה זה לחקוק בלב שלנו,
אני אגיד לך מה המחוקק.
לחקוק את התשובה ואת המרירות על החטאים, ובזכות זה, בעזרת השם, נתעורר קבוצה גדולה של יהודים לעשות השיבה שופטנו.
אני אגיד לך עוד דבר, שממש אני גאה בו להיות של הסירוב פקודה. הסירוב פקודה בא להגיד, אין שליח לדבר עבירה, אין שליח לדבר עבירה בא להגיד.
יש אחריות לכל
יש
יהודי.
יש בחירה. נכון. יש בחירה. יש לכל אחד בחירה. גם עכשיו יש לאהרון ברק בחירה לחזור בתשובה גם
אל
לנו.
אל תתחבא מאחורי המערכת.
אל תתחבא מאחורי המערכת. כל אדם יש לו בחירה מחודשת נכון. בעצמו.
זה מה שקדחנו לחיילים, למועיל.
וזה מועיל. כי אנחנו צריכים להמשיך לקדוח בזה. יש נכון, לבן אדם בחירה נכון. ויש אחריות. ובן אדם יכול לעשות גם שינוי, בעזרת השם.
על הכיפק. אז תודה רבה יצחק נתיב.
תודה רבה מנחם בן שחר.
תודה שהייתם איתנו, מדברים בהר בקול היהודי. ניתן להזין לכל הפרקים של מדברים בהר ולהסקטים נוספים של הקול היהודי באתר האינטרנט של הקול היהודי ובאפליקציות הפודקאסטים הפופולריות וכן באמצעות קו הטלפון במספר 079-917-917-9981.